אחת השאלות, אולי היסודיות, שכולנו שואלים בצורה כזאת, בצורה אחרת, במצבים כאלה, במצבים אחרים, וכשאנחנו מתבוננים על המדינה, לאחר 40 שנות מדינה, 50 שנות מדינה, 62 שנות מדינה, 130 שנות ציונות, 150 שנות ציונות, האם מדינת ישראל כפי שהיא נראית היום, או במהלך הדורות האחרונים, האם זאת המדינה עליה חלמנו כל הדורות? על זה אמרנו, ותחזינה עינינו בשובך לציון ורחמים. השאלה הזאת היא שאלה לא כל כך פשוטה, כי לכאורה כלפי חוץ, לא תמיד זה נראה שזאת המדינה שעליה חלמנו. אבל ודאי ביום העצמאות, כמו שאמרנו היום במזמור שפותח את התפילה, שמי חכם וישמור אלה ויראו ויתבוננו חסדי השם, צריך להתבונן. צריך להיות חכם ולהתבונן, לראות את הדברים קצת יותר פנימה. אז מה שננסה לעשות היום זה לגעת במאמר אחד, שמופיע בספר מאמרי ראייה דווקא ביחס לחג השבועות, אבל קשור מאוד אלינו, כדי לברר באמת את הנקודה הזאת. איך להבין את המציאות שנקראת מדינת ישראל, ואיך זה מסתדר עם החלומות שלנו. או אולי, איך אנחנו באמת חולמים. איך צריך לחלום, על מה צריך לחלום. אז כדי להיכנס לעניין, כדאי להיזכר במה שכולנו מכירים, שבפרק י"ט, בתחילת פרק י"ט בספר שמות, כשעם ישראל מגיע להר סיני, אז הקדוש ברוך הוא באלף בסיוון ממתין עד שאנחנו נאזור כוח, הקלה צריכה אחרי דרך פיזית, מנטלית וכו' של חודש וחצי, כחודש וחצי, קצת פחות, הקלה צריכה לאזור כוח לפני שהחתן נכנס איתה לחופה. ולכן ביום הראשון באלף סיוון, כשהגענו להר סיני, אומרת הגמרא מסכת שבת, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתנו, ולא אמר לי ולא מידי משום חולשת דאוכה. חולשת הדרך לא אפשרה מפגש מלא עוצמה, כוחות ומלא שלמות בין החתן לקלה. ולכן באלף בסיוון הקדוש ברוך הוא שתק. בבית בסיוון, שלפי חלק מהדעות היה ביום שני בשבוע ולא רק ביום שני בחודש, לפי דעה אחת בגמרא, בבית בסיוון הקדוש ברוך הוא התחיל לדבר איתנו. מה היה הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו לקראת מתן תורה? באופן תיאורטי, לא באופן אמיתי. באופן אמיתי ישראל קדמו לעולם ובחירת ישראל קדמה לעולם והיא לא תלויה בשום דבר, ועם ישראל לא היה יכול להגיד אחרת או להגיב אחרת. אבל באופן תיאורטי, לו עם ישראל, תכף נראה בפסוקים, לא היה מסכים לקבל את ההצעה של ריבונו של עולם בבית בסיוון, לא היינו מגיעים לג' בסיוון וגם לא לדלת. ובאופן תיאורטי כמובן לא הייתה ניתנת תורה לישראל. כמה זה לא יכול להיות? כי כמו שאמרנו, ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם וכו'. אבל באופן תיאורטי, לכאורה כך. מה הקדוש ברוך הוא אמר לנו בפעם הראשונה, מה החתן אומר לקלה בפעם הראשונה, כשהוא פוגש אותה מתחת לחופה? תרום קידושין, תרום נישואין, מה הוא אומר לה? ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מנהר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. באופן פשוט ראיתם את ההיסטוריה, את העבר, כיצד היה אופי הקשר ביני לביניכם, באופן ניסי וכו'. ואתה, הווה ועתיד, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אם כן, אנחנו סגולה מכל העמים, תכף נראה מהי הסגולה הזו בדיוק. והסגולה הזאת תבוא לידי ביטוי על ידי שאנחנו נשמע בקולו ונשמור את בריתו של ריבונו של עולם איתנו. איך אותה הסגולה תופיע? פסוק הבא, פסוק ו', פרק י"ט פסוק ו', ספר שמות. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. אם כן, הדיבור הראשון שריבונו של עולם אומר לנו מתחת לחופה, על דעת הדעה כי אנחנו מתחתנים, זה שאנחנו גם כעובדה, קדושים תהיו, היה אומר רב ציוד, אנחנו גם קדושים בעובדה, במציאות אנחנו קדושים, וגם זה ציווי, אנחנו צריכים לגלות את זה באופן בחירי. אז מצד אחד באופן סגולי אנחנו קדושים, מצד שני באופן בחירי צריך לחשוף את זה. אותו דבר, מצד אחד באופן סגולי אנחנו ממלכת כהנים, מצד שני באופן בחירי צריך לחשוף את הסגולה הזאת. אם כן, אומר ריבונו של עולם לעם ישראל, אתם צריכים להיות לא פחות מאשר ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה ביטוי הסגולה, זה או זו שמירת הברית. ואת המשפט הזה, את הביטוי הזה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, את זה אנחנו הולכים לברר היום. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. בא משה רבנו לזקנים, תכף נראה שכנראה גם העם שמע את זה, ומציע, אם אפשר לומר את זה כך, לעם ישראל את ההצעה. אתם מוכנים להיות סגולה? על ידי שתהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש? ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. ואם לא היינו אומרים כל אשר דיבר השם נעשה, אז יכול להיות שלא היה המשך, לכאורה, תיאורטי, כמובן, לקבלת התורה. ואז מחזיר הושה רבנו את תשובת עם ישראל להשם, כן, הסכימו לקבל על עצמם, להיות סגולה על ידי שיתגלה, תתגלה הסגולה כממלכת כהנים וגוי קדוש. וישב משה את דברי העם אל השם. כל אשר דיבר השם, נעשה. מה זה בדיוק ממלכת כהנים וגוי קדוש? ומה המשמעות של ממלכת כהנים וגוי קדוש? אז אנחנו נלך אולי מכיוון קצת אחר. אז אנחנו ניגע בעיקר בשתי נקודות יסוד. אומר הרב במאמרי ראייה, במאמר שנקרא ממלכת כהנים. התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה קשר בל ינתק. נקרא כמה שורות. המלך בשבטו על כיסא ממלכתו, כתב לו את ספר התורה המיוחדת לו, משנה התורה. כתיבה מיוחדת בתור מלך מושל על העם, הוא מנהיג את החיים החברותיים של הכלל. חוץ מהספר הרגיל שכל אחד מישראל צריך לכתוב לעצמו, בתור בן ישראל מצד החובה של ואתם כתבו לכם את השירה הזאת. שואל, קובע הרב, מה אנו למדים מחובה ממלכתית זאת? תשובה, שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא. מצד אחד, קבלת חובת היחיד בתור יחיד השייך לכלל, לכללות האומה בקדושתה. מצד שני, וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה, המנהיגה את חיי החברותיים בתור לאום. אחת המצוות בתורת מצוות, לחלק מסופרי המצוות או מהוני המצוות, היא המצווה האחרונה, היא כתיבת ספר תורה. לפי הראש, כך הוא פוסק להלכה, מצוות כתיבת ספר תורה היא לא הכתיבה, אלא הכתיבה היא סך הכל אמצעי ללימוד. מה הטעם אם אני אכתוב ספר תורה והוא ישכב בארון הקודש או אצלי בספרייה בבית ואני לא אלמד ממנו? אם כן, מטרת כתיבת ספר התורה, אומר הראש, היא לימוד תורה. ומטרת הלימוד היא ההפנמה. ומטרת ההפנמה היא עשייה. אומר הראש, נפקמין על ההלכה, שאם אדם לא יכול לכתוב ספר תורה, למשל היום, בגלל אמצעים כלכליים שלא מאפשרים את זה, אז אומר הראש, שיקנה אותו אדם חומש, כך הוא כותב, חומש משנה וגמרה, ילמד מהחומש, מהמשנה והגמרה, ובזה הוא יצא ידי חובת כתיבת ספר תורה. כי עיקר המצווה זה לא הכתיבה. עיקר המצווה זאת הלמידה וההפנמה והעשייה. אם כן, לפי הראש ברור שהמצווה היא לא הפעולה הטכנית לכאורה החיצונית, אלא המצווה היא המפגש החי עם התורה. המפגש החי עם התורה יעבור דרך הכתיבה, הלמידה, ההפנמה והעשייה. הרמב״ם לעומתו סובר שהמצווה היא מצוות הכתיבה, ולכאורה זה נראה קצת משונה. כי מה וכי אם אדם יכתוב ולא ילמד ולא יפנים ולא יחיה, אז מה המטרה? אלא כנראה שדעתו של הרמב״ם היא שכשאדם עושה פעולה מעשית מסוימת, למשל כותב ספר תורה או אפילו כותב עוד בספר תורה, הפעולה המעשית הזו יוצרת בינו לבין הדבר, לבין ספר התורה, יוצרת קשר מיוחד. יכול להעיד על עצמי שלפני כשבוע יצא לי לכתוב אות בספר תורה והרגשתי משהו מיוחד, משהו אחר. הכתיבה סך הכל של האות הזו יצרה אצלי איזשהו קשר אחר. אחרי זה למשל הלכתי לבדוק מה המשמעות של האות הזאת. למה דווקא האות הזאת הזדמנה בחלקי. היו עוד אנשים שכתבו אותיות. אני פתור, הייתי באות הזאת. מאוד מעניין. ואז הבנתי בעצם את הרמב״ם. או התחלתי להבין את הרמב״ם. שבאמת, אחרי המעשים ימשכו הלבבות, זה לא דרשה. כשאדם פועל פעולה מעשית, זה יוצר אצלו איזושהי חקיקה פנימית. אם כן, הרמב״ם כנראה עמוק מאוד. אם אנחנו נכתוב ספר תורה, אז כנראה ייווצר הקשר החי יותר מאשר לדעת הרמב״ם, לפי הראש, אם אנחנו נלמד מהתורה. טוב, אז אולי יש כאן מחלוקת בעצם, שלכאורה קצת שונה מהתפיסה מקובלת על דעת הרמב״ם, האם מה שיביא אותנו לקשר החי עם התורה, זה דווקא השכל, זו דעת הראש, הלמידה, כנראה לפי הכיוון הזה נצטרך לומר, או לפי הרמב״ם זה דווקא הפעולה. טוב, יש מה לברר. בכל אופן, אין ספק שלפי שתי הדעות, עיקר המצווה זה לא כתיבת ספר תורה במובן הטכני. עיקר המצווה זה המפגש החי שלנו עם התורה. שיבוא דרך המסלול השכלי, ראש, או דרך המסלול המעשי, רמב״ם. אומר הרב, כל זה נכון בהלכות יחיד, אבל יש הלכה יוצאת דופן, על פי פסוקי תורה מפורשים, משנה, גמרא, ונפסק להלכה ברמב״ם. שמלך בישראל, אדם שהוא השליח הציבורי של כלל ישראל, שהוא נציג הציבור, הוא כותב שני ספרי תורה. ספר תורה אחד ככל אדם מישראל, כאזרח פרטי, כלומר הוא כפרט צריך לקבל על עצמו תורה, קבלת התורה היחידית הפרטית, ומצד שני הוא כותב ספר תורה כדי לנהל, כפי שהתורה אומרת, את הממלכה על כל מערכותיה המעשיות על פי תורה. כמו שאומרת התורה, לאן שהוא לא הולך, היא איתו. יוצא למלחמה, היא איתו. יושב בבית הדין, היא איתו. איפה שהוא לא נמצא, כל הכרעה, בכל נושא שהוא לא מכריע, ספר התורה נר לרגליו. אומר הרב, מה אנחנו למדים מכך? אנחנו למדים מכך בעצם, שאנחנו צריכים לכתוב שני ספרי תורה, כחברה. מצד אחד, כל אחד מאיתנו כותב לעצמו את ספר התורה הפרטי, במפגש החי עם התורה, ככל שהתורה יותר חי בקרבנו, ספר התורה הזה הולך ונכתב, הולך ומתגלה. ומצד שני, אנחנו כחברה צריכים לנהל את עצמנו כשספר התורה מדריך אותנו. עכשיו צריך להבין את זה קצת יותר. כשאנחנו אומרים שמלך כותב לעצמו ספר תורה, מה זה אומר? האם זה אומר שההבדל בין קבלת התורה היחידית לקבלת התורה נקרא לה הציבורית, זה כמה פרטים עכשיו שייכים אל התורה הזאת? כלומר, קבלת התורה הפרטית, זה אני פלוני אלמוני כותב ספר תורה. ספר התורה של המלך, קבלת התורה של הציבור, זה אומר שהמלך אחראי, היום היו קוראים לזה ככה, שכל היהודים יחזרו בתשובה, יהיו אנשים תורניים, ירא שמיים. אז אדם פרטי מקבל תורה כיחיד, והמלך כותב ספר תורה כנציג הציבור, שהוא ספר תורה של אחד ועוד אחד ועוד אחד, היום היינו אומרים, על פי מה שהיהודים הנמצאים במדינת ישראל בלי עין הרע, 5.5 מיליון יהודים. אז ההבדל לפי זה, אם זה ההסבר, ההבדל הוא טכני, ההבדל הוא כמותי, ההבדל הוא לא מהותי. אלא פה יש קבלת תורה של יחיד אחד, ופה יש קבלת תורה של הרבה יחידים. שהמלך, שהוא כביכול אחראי על המערכת הכללית, במובן של סך הפרטים, הוא אחראי שכל אחד מהפרטים יחזור בתשובה, יכתוב לו ספר תורה. אומר הרב, כל מה שאמרנו עכשיו נכון, אבל אנחנו מדברים עכשיו על קבלת תורה אחרת לגמרי, במובן של כתיבת ספר התורה הציבורי על ידי המלך, שהוא בעצם מבטא את שאיפת החיים שלנו, של כל אחד מאיתנו. כתיבת ספר התורה של המלך זה לא שהרבה הרבה פרטים ישמרו תורה, ייפגשו מפגש חיים התורה, יחיו על פי תורה. אלא, כתיבת ספר תורה של מלך, זה אומר שהמערכת הלאומית, הציבורית, בוא נדבר ברור, הפוליטיקה, הצבא, הכלכלה, התעשייה, המדע, החקלאות, התקשורת, הכל, כל המערכות הלאומיות, התנהלו על פי ספר התורה, על פי ערכיה של תורה. זאת המשמעות. לא פחות מזה. לא רק שכל יהודי ידליק חנוכיה, ולא רק שהמזנון של הכנסת יהיה כשר. בזה אנחנו לא מסתפקים, ואפילו לא שתהיה חנוכיה מעל הכנסת. זאת לא המטרה. כלומר, זאת לא רק המטרה. המטרה היא שהמערכת, נקרא לה החינוכית, המשפטית, הכלכלית, הביטחונית, הבינלאומית וכו', תתנהל על פי ערכיה של תורה. זאת המטרה. ולכן אומר הרמב״ם, אולי נקרא את לשונו, במקום מספר 3, כבר נחזור ל-2. בעת שישב המלך על, על כיסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לעצמו. יתר חוץ מה, יתר על הספר שהניחו לו אבותיו. אם אבותיו הניחו לו ספר פרטי, אז הוא עכשיו יורש את הספר התורה הפרטי שלו. אבל חוץ מזה, כמלך הוא צריך לכתוב ספר של מלכות, ספר של ציבור. ספר של הנהגה לאומית, של הנהגה של החברה. הוא מגיעו מספר העזרה על פי בדין של 71. אומר הרמב״ם, אם לא הניחו לו אבותיו, או שנאבד, נגיד שהמלך הזה אין לו ספר תורה, בירושה, ספר תורה פרטי. מה יעשה? אומר הרמב״ם, כותב שני ספרי תורה. הנה, ממש. אחד מניחו בבית גנזיו, שהוא מצווה בו ככל אחד מישראל, ספר התורה הפרטי של קבלת היחיד, קבלת התורה היחידית, ומצד שני, והספר תורה השני, והשני, ספר התורה הציבורי כמלך ישראל, לא יזוז מלפניו, אלא בעת שייכנס לבית הכיסא או לבית המרחץ או למקום שאין ראוי לקריאה. אבל, חוץ מהמקומות האלה, יוצא למלחמה והוא עמו. נכנס והוא עמו. יושב בדין והוא עמו. מסב והוא כנגדו. שנאמר והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. אם כן יוצא, שאנחנו בעצם כעם צריכים לכתוב שני ספרי תורה. כמשל, כפשוטו וכדרשו. ספר תורה אחד, כל אחד מאיתנו באופן אישי. ספר תורה שני, ספר התורה של הציבור, לא במובן של סך הפרטים, אלא במובן שהחברה כחברה צריכה לנהל את המערכת הלאומית, הציבורית, החברתית שלה, על פי דרכה של תורה. עכשיו אולי נחזור שוב לדברי הרמב"ם, לדברי הרב, יהיה קצת יותר, בואו נדייק רק בשתי מקומות. אומר הרב, התורה, מקור שתיים בהתחלה, התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה קשר בל ינתק. במקום המילה ממלכה בואו נדבר פוליטיקה, הלכות ציבור. התורה ומערכות השלטון בישראל, מערכת השלטון על כלל, נקרא לזה מסלוליה, על כלל הופעותיה. התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה קשר בל ינתק. ממלכה הכוונה מדינה. מדינה הכוונה, כפי שמדינה בעולם כמו העולם הזה צריכה להתנהל. והקשר בין התורה לממלכה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לנו שהוא רוצה שנהיה ממלכת כהנים, הקשר הזה הוא מוחלט. התורה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו בדיבור הראשון, בפעם הראשונה, אני רוצה שכל אחד מכם יהיה צדיק פרטי, אתם מוכנים לקבל תורה כזאת? זה הקדוש ברוך הוא לא דיבר, זה פשוט. הרב אומר להבדיל, שגם לאומות העולם יש קבל התורה פרטית למדרגתם שבע מצוות בני נוח. ועם ישראל החידוש שהתורה היא לאומית, שהתורה מסוגלת להתנהל, להתגלות במערכת של חברה, כי באופן מהותי האלוהות נמצאת בלאומיות. הפרדת, כמו שאמרנו הרבה פעמים, הפרדת דת מהמדינה בעם ישראל, זה פוגע ביסוד מגמת החיים שלנו. לעומת הפרדת הדת מהמדינה אצל אומות העולם, שזה דבר טבעי, זה נכון, הם לא יכולים לגלות דת במדינה. אין אצלהם אלוהות בחברה. יש אלוהות בפרט, בחיי יחיד, וגם זה ברמה של שם עצוב לנוח. בעם ישראל יש חידוש גדול. אלוהות בחברה. אלוהות במדינה. אלוהות בלאומיות. זה הביטוי של ממלכת כהנים. לכן התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם בני קשר בל ינתק. המלך בשבטו על כיסא ממלכתו, כתב לו את ספר התורה המיוחד, לא משנה התורה, עוד כף שם היא מיותרת. כתיבה מיוחדת בתור מלך מושל על העם, שימו לב, הוא מנהיג את החיים החברותיים של הכלל. לא מלך שדואג שכל אחד מהפרטים יחזור בתשובה ויתנהל על פי התורה בחייו האישיים. אלא המלך שמנהל את החיים החברותיים, החברותיים, הכלליים, הציבוריים של האומה כאומה, כחברה. חוץ מהספר הרגיל שכל אחד מישראל צריך לכתוב לעצמו בתור בן ישראל. מצד החובה של ואתם כתבו לכם את השירה הזאת. מה אנו למדים מחובה ממלכתית זאת? אומר הרב שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא. קבלת חובת היחיד בתור יחיד השייך לכלל. לכללות האומה בקדושתה כשהיסוד כאן, שהמרכז כאן הוא קבלת התורה של היחיד. ב' וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה המנהיגה את חייה החברותיים בתור לאום. עד לכאן דברים פשוטים וברורים. עכשיו אם רגע נתחבר למציאות שלנו. 2000 שנה בגלות האחרונה הזו כתבנו, התרגלנו לכתוב ספר תורה של קבלת התורה היחידית, ספר תורה של היחיד. לא ידענו מה זה ספר תורה של ציבור. התרגלנו, עוד טיפה, התרגלנו שאנחנו מקבלים תורה כאנשים יחידיים, אדם מול אלוקיו, כי לא היינו עם, עצמות יבשות מפוזרות, לא היינו בארץ, לא הייתה לנו מדינה, לא היו מערכות לאומיות. מה התחדש מאז שהתחילה הציונות, שהיא בעצם חזרה על המקוריות של בית שני ובית ראשון? מה שהתחדש הוא שהתחלנו לכתוב, ותכף נראה איך כותבים ספר תורה של ציבור, שזה עיקר עניין שלנו היום, התחיל להתחדש שהתחלנו להיפגש עם המציאות אחרי 2000 שנה, של כתיבת ספר תורה של מלך, כתיבת ספר תורה של מלכות, כתיבת ספר תורה של ציבור, כתיבת ספר תורה של חברה שאמורה להנהיג את החיים החברותיים שלה, הציבוריים שלה, על פי תורה. זה התחדש. והיות ו2000 שנה היינו חסרים את זה, אז זה באמת נראה שזה חידוש, שזה דבר שהוא פתאום המצאה חדשה. 2000 שנה קיבלנו תורה כפרטים, כיחידים, לכאורה לא היה חסר כלום. מה היה חסר 2000 שנה? מטבח כשר היה, טהרת המשפחה הייתה, תלמוד תורה היה, לילדים, למבוגרים, הכל היה בסדר גמור. מה פתאום צריך מדינה? התפיסה הזאת, כמו שהרב כותב בתחילת ספר רות, היא גופה הבעיה. שאנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה כשהחתן פגש את הכלה ועשה תנאי, אם אפשר לומר את זה כך, לנישואין האלה, לחופה הזאת, לקשר, לברית הזו, התנאי שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, זה האם אתם מוכנים לקבל תורה של ציבור, או רק תורה של יחיד. אתם מוכנים להיות ממלכת כהנים? אני אומר עוד פעם, תיאורטית, אם היינו עונים לא, אז כנראה שהחתן היה אומר, אני אחפש קלה אחרת, כמובן הכל תיאורטית. לא רוצה להיפגש איתכם. אין חידוש, החידוש הוא שהתורה היא תורה של חברה, היא תורה של פוליטיקה. לכן המפגש בין תורה לפוליטיקה זה לא מילה גסה. כל נתינתה של תורה היא תורה בחברה. אני רוצה רגע אולי לתת דוגמה אחת ולא נתעכב על זה. אנחנו סופרים ספירת העומר. באופן פשוט הספירה הזאת נקראת ספירת העומר ולא ספירת מתן תורה. כלומר, למרות שיש פירושים כאלה, שאנחנו סופרים לקראת מתן תורה, אז אם ככה הספירה הייתה צריכה להיקרא ספירת מתן תורה. ולא ספירת העומר, העומר הוא בראשית הספירה, ענפת העומר, מתן תורה בסיומה של הספירה. חוץ מזה, אם הספירה היא לכיוון מתן תורה, אז כמו כל דבר שאתה סופר כדי להגיע בסוף למטרה, אז כמו, להבדיל, כמו ספירת הגומר, לפני סוף שנה בלימודים, או סוף המסלול בצבא, או משהו כזה, אתה סופר מהסוף להתחלה. היינו צריכים לספור, היום 49 ימים לעומר. טוב, ירד עוד יומה, מתקרבים, היום 48 ימים, היום 47 ימים. אם הספירה היא לכיוון מתן תורה, זה צריך להיות מהסוף להתחלה. אבל אנחנו סופרים ההפך. אנחנו סופרים מההתחלה לסוף. היום אחד, היום שניים, היום אחד ו-20 לעומר. וכו'. אם כן, ספירת העומר כנראה, זה לא כל כך כמו שזה נראה לנו ספירה לקראת מתן תורה. זה לא שאנחנו עוזבים את המציאות שבה התחלנו, וכביכול, או שואפים אל איזה מציאות אחרת. הרי מה זה עומר? באופן פשוט, אני באמת לא רוצה להתעכב על זה, השעה מאוחרת היום. עומר זה בעצם, נקרא זה מידה של כמות של תבואה, שאותה היינו מניפים במקדש, אותה התבואה החדשה, כלומר, התחלת הופעת החקלאות הכלל ישראלית בארץ ישראל, שאחרי שהיינו מביאים אותה אל הקודש ומתנהגים או מתנהלים על פי הפעולות הנכונות, ענפת העומר וכו', החקלאות הכלל ישראלית להמון הרחב הייתה מותרת באכילה וכו'. אז כשאנחנו סופרים ספירת העומר, אנחנו סופרים לעומר. כלומר, אנחנו בעצם סופרים לקחת איתנו את כל העולם החקלאי הכלל ישראלי, את כל עולם הטבע הישראלי הזה, ולחבר אותו אל תורה. ולא לברוח מהעולם החקלאי הטבעי הישראלי הזה, ולהיפגש עם איזה עולם תורני שהוא מנותק מהעולם הטבעי הזה. לא נכון. זה בדיוק אפור. לכן הספירה היא ספירת העומר, ולכן הספירה הזאת היא מהתחלה לסוף. והיא לא ספירת מתן תורה, ולא מהסוף להתחלה. וזה ביטוי לכתיבת ספר תורה של ציבור. אם כן, סיכום בשלב הזה. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא עם שנקרא עם ישראל, ונתן לנו את תורתו, המגמה שלו הייתה לברוא עם שיקבל על עצמו תורה כפולה. תורה אחת, תורת היחיד, תורה שנייה, תורת הציבור. תורת הציבור באה לידי ביטוי בתורה, בכינוי ממלכת כהני. ממלכה של כהונה. גוי קדוש, גוי מלשון גבייה, גוף, גבייה קדושה ברמה של ציבור. עד לכאן פשוט. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס יותר פנימה. כן, אשר. הנה, זה השלב הבא. בואו נדבר ישר. יגיד פלוני אלמוני, אני כאדם פרטי כותב לעצמי את ספר התורה הפרטי. תגיד לי, מדינת ישראל כותבת לעצמה ספר תורה? אני מתרגם את השאלה שלך שיבינו. מערכת המשפט כותבת לעצמה ספר תורה? מערכת החינוך כותבת לעצמה ספר תורה? החלטות בינלאומיות, יחסי ישראל עמים, הפצצת הכור האטומי באיראן וכדומה, זה החלטה שנובעת מספר התורה? זאת השאלה. זה בדיוק הכותרת. האם זו המדינה עליה חלמנו? בסדר, אז הבנתי שמדינה זה כתיבת ספר תורה של ציבור שהיא החידוש הגדול של בריאת עם ישראל ותיקון העולם, ועל הדעת הדאחי הקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו תורה, שמכוח התורה הציבורית, מכוח תורת המדינה, מופיעה תורת היחיד. בסדר, הבנתי. אבל יומר האומר, ישאל השואל, יזעק הזועק, ריבונו של עולם, תסתכל מה קורה. הנה, עד לכאן דברים פשוטים. עכשיו אנחנו נכנסים לעניין. בואו ניכנס. אומר הרב, אמנם, חוזרים לשתיים, שורה 12 מלמטה, בערך, באמצע העמודה הימנית. 10-12 מלמטה. אמנם, אומר הרב, עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית. נקרא כמה שורות ברצף. עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות. ומלאכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה הזקוקה לעניינים מדיניים, כלומר חברתיים, הוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלאכת הצירוף של כל יחיד שהוא לעצמו בתור איש פרטי. דוגמה עקרונית מאוד, תכף נזכיר דוגמה מעשית, אולי יותר מדוגמה אחת. כי הרי איננו הרואות שגם המוסר האנושי הפשוט, בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו, עד כמה שאצל הפרטים יש לו על כל פנים איזו אחיזה בחיים, לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין, שיהיה מוסכם בתור חובת מוסר ביחס למדיניות הציבורית. כנראה זה טעות דפוס שם, ואפילו המפלגתית כולה. כאן אומר הרב משפט נורא, נורא בגדלותו, ונורא בסיבוכיותו. ובשביל כך אנו יודעים, שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי, עד שכל מושגי הטוב והרע, הצדק והרשע, הרי הם נעשים עבודים לגמרי מתוך המאומה המדינית והקלחת הממלכתית הרותחת אשר היא קיים נגרש. נעצור כרגע באמצע המשפט פה. בואו רגע נעשה סדר. האם קבלת התורה של היחיד, כתיבת ספר התורה של היחיד, האם הכתיבה הזאת, קבלת התורה הזאת, היא דבר פשוט? כל אחד מאיתנו שהוא מספיק ישר וכן יגיד ודאי שלא. הרי כולנו זוכרים שהמציאות שנקראת אדם, כולל האדם מישראל, הוא א', אפר מן האדמה, ב', נשמת חיים, וההרכב המשותף הזה נקרא נפש חיה. אם כן, יש בתוכנו כוחות חיים טבעיים הנקראים אפר מן האדמה, כוחות גוף, כוחות נפש, כוחות שכל. יש בתוכנו כוח אלוקי עליון, כוח אלוקי מלמעלה, הנקרא נשמת חיים, ושני הכוחות האלה נכללים, מרכיבים מציאות אחת שנקראת נפש חיה. בספר התניא הוא קרא לזה נפש בהמית, נפש אלוהית. חז"ל קראו לזה באופן כללי מאוד, יצר הרע, יצר הטוב. שאלה, עומד פלוני אלמוני, כל אחד מאיתנו מול המראה, רואה את עצמו במראה, הוא יכול להגיד על עצמו, להעיד על עצמו, שתמיד היצר הטוב מאיר את היצר הרע? שתמיד הנפש האלוהית מכוונת את הנפש הבהמית? הוא יכול להעיד על עצמו בכנות ובישרות שהוא לא נופל, ולפעמים הוא נופל אפילו סדרתי, ולמרות זאת, אם הוא אדם נורמלי, כלומר שפוי, למרות שהוא עומד מול המראה, והוא נזכר בכל מיני, במרכאות, יצרים רעים, שלא בדיוק מכוונים על פי היצר הטוב שלו, למרות זאת האדם הזה לא מתייאש מעצמו, ולא אומר כשהוא עומד מול המראה, אין לי חלק איתך יותר, פלוני, נגיד שקוראים לו יוסי, יוסי, נמאס לי ממך כבר, תראה איך היצר הרע שלך משתלט עליך, יאללה, לא רוצה לקום אחר בבוקר. אדם נורמטיבי שפוי ידבר ככה, יחשוב ככה, ודאי שלא. אלא, אדם יודע שיום והוא מורכב מטוב ורע, מיצר טוב ויצר רע, מצד אלוהי נקי, ומצד טבעי מעטפתי, שחוצץ בעד הופעת הטוב, וכל המטרה של בריאת האדם, ובפרט ישראל זה לגלות את הטוב, דרך הכלים של החציצה, ואפילו להאיר את החציצה בעצמה, לעבוד את השם בכל לבביך, ביצר הטוב ובצד הטוב שביצר הרע. לכן, למרות שלפעמים הצד הרע מפיל אותנו, ברובד הפרטי, אנחנו לא מתמוטטים, ואנחנו לא מתייאשים, ואנחנו לא אומרים, אין לי חלק יותר עם האדם הזה שהוא אני. לא. אלא אנחנו מבינים שהבילד אין של האדם הפרטי, המציאות של האדם הפרטי, היא כלולה משני הכוחות. וכמו כל דבר שהוא מורכב יותר מדבר אחד, אז הוא מורכב. והמורכבות הזאת היא מסובכת. ובדרך משלמים מחירים על המורכבות הזאת. אומר הרב, אם אנחנו מקבלים את הדבר הפשוט הזה, ולא דובר אמת מי שלא מקבל את זה, שקבלת התורה של היחיד, כל אחד מאיתנו יודע את זה על עצמו, היא קבלת תורה לא פשוטה בכלל ומסובכת. אומר הרב, ריבונו של עולם, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, היצר הרע הלאומי הוא הרבה יותר גדול מהיצר הרע הפרטי. אומר הרב, הרי אנחנו רואים בעינינו שיש יש באדם חושי צדק מוסריים טבעיים טבועים בו כטבע. ברוך השם, איזה מין אינסטינקטים, נקרא להם מצפוניים מוסריים בסיסיים. למשל, ניקח את האינסטינקט הפשוט ביותר, נקווה שהוא הפשוט ביותר. לדוגמה, ברור לאדם נורמטיבי שגם אם הוא מסוכסך עם מישהו, ואפילו סכסוך קשה, זה לא יגיע למצב של אימות פיזי ביניהם חס ושלום עד כדי רצח. זה ברור שלא. אדם יודע שגם כשהוא לא מסכים עם חברו, יש קווים אדומים שאותם לא עוברים. פגיעה בחייו של אדם אחר, גם אם הוא לא מסכים איתי, זה לא, זה מחוץ למגרש, זה מחוץ למשחק. את זה כל אדם נורמלי מבין, יודע וחי על פי העיקרון הזה. אומר הרב בחזון הצמחונות, בוא תסתכל מה קורה כשעולים מהבהירות הזאת, הבהירות המוסרית הזאת שמופיעה בחיי הפרטים, פרט מול פרט, מה קורה כשעולים למדרגה של חברה, כשעולים למדרגה של ציבור, כלומר, כשעמים מסוכסכים, כשמדינות מסוכסכות, מה קורה אז? אז לא ברור שלא יוצאים לרצוח אחד את השני, קרי, יוצאים למלחמה. פה ברור שיוצאים למלחמה. אומר הרב, הנה אתה רואה, שבממדים שחוש הצדק הפרטי כל כך טבוע בנפש האנושית ומצליח לנהל את החיים נכון, חוש הצדק הזה לא מצליח לנהל את החיים הציבוריים. אני לא רוצה להגיד דברים לא נעימים ביום הזה, אבל כולנו מכירים את המציאות שנקראת השלמת ציוד בצבא. כשאתה חי חיים פרטיים באזרחות, אתה לא מעלה על דעתך לגנוב מחברך. אבל אם אתה צריך לעמוד למסדר, ואם אתה לא תעמוד על פי כל הקריטריונים שאתה צריך לעמוד על פיהם, בזמן הנכון אתה יכול להישאר שבת ואולי אפילו חודש בבית, בבסיס ולא להגיע הביתה, אז זה נקרא השלמת ציוד. זה לא נקרא גניבה. כולנו יודעים שמערכות ציבוריות ממלכתיות יש בתוכן, ולצערנו הרב אנחנו חיים בשבוע, שבועיים, לא פשוטים בנושא הזה, נקווה שזה לא כפי שמפורסם, יש בתוך המערכות האלה שחיתויות, מורכבות קשה מאוד. אז אומר הרב, היצר הרע של הפרט זה כלום לעומת היצר הרע של הציבור. היצר הרע הפרטי הוא כאין וכאפס לעומת היצר הרע הלאומי. אז אומר הרב, אם אנחנו מבינים שקבלת התורה של היחיד, חלק מהבילדין שלה, מהטבע שלה, מהאופי שלה, זה שלפעמים אנחנו לא מצליחים להכווין את הטוב על הרע, לנהל את הרע על פי הטוב. אז כשמדינה עומדת מול המראה, או אני כפרט ששייך לחברה במדינה שעומדת מול המראה, ואני רואה שיש במדינה בעיות כאלה ואחרות, גם בעיות כלפי חוץ, קרי מלחמות וכו', וגם בעיות כלפי פנים, מבחינה מוסרית, מבחינה חברתית וכו'. אני יכול להגיד לעצמי, אם אני אדם כן וישר, אני יכול להגיד לעצמי, אם אלה הבעיות, אין לי חלק ושותפות במדינה הזו, בחברה הזו, בעצמאות הזו? אם אתה אומר לעצמך, אני הולך להגיד משפט חמור עכשיו, אם אתה אומר לעצמך, אין לי חלק במערכת הציבורית הנקראת מדינת ישראל, כי יש כל כך הרבה יצר הרע לאומי על צדדיו וגווניו השונים, באותה מידה, קל וחומר, היית צריך להגיד על עצמך כל בוקר או כל ערב מול המראה, חס ושלום, אין לי חלק יותר עם עצמי. אבל על עצמך אתה לא אומר, אז למה על מדינת ישראל אתה כן אומר? האם זו המדינה עליה חלמנו? תשובה. השאלה אם החלומות שלנו הם חלומות עזויים, דמיוניים, שהם מאוד מאוד חולמניים, או שהם חלומות, שאצלנו הרי חלומות זה כחלום, כי החלום אצלנו ברוך השם הופך למציאות, היינו כחולמים. אז החלום שהוא הופך למציאות הוא מורכב, הוא מסובך. אם זה חלום דמיוני, עזוי, שלא עומד בקריטריונים הסטנדרטיים של העולם שלנו, אז הכל אפשרי, אז מדינת ישראל תרד מהשמיים, כשמשיח בן דוד יהיה עטוף בדגל לבן. כולו הפך לבן. בסדר. אבל אם אנחנו מדברים בעולם הטבעי שלנו, על פי הכללים והסטנדרטים של העולם שלנו, זה הסדר של הופעת מדינה. יכול מאוד שהבעיה היא לא במדינה. יכול מאוד להיות שהבעיה היא בחלומות. הבעיה היא שאנחנו חולמים דברים שהם בלתי אפשריים לקריטריונים שנקראים עולם הזה. כמו שלא יכול להיות שאדם יחלום, שברגע שהוא, נגיד את זה ככה, מגיע למכון מאיר, אז כל החיים שלו פתאום יכוונו ילכו לפי הסדר הנכון באופן מושלם. אלא הוא יודע שזה מורכב, יהיו נפילות, יהיו משברים, ושבע יפול צדיק וקם, וכל החיים זה יהיה. הוא יודע את זה. וכמובן לאט לאט הולך ונבנה עמוד השדרה, אבל תמיד יהיו עוד ביורים שצריכים לברר ותיקונים שצריכים לתקן. כמו שברור לנו בחיי היחיד, כך צריך להיות ברור לנו בחיי הציבור. אז באמת קשה להבין את אותה תפיסה שלא מבינה שהחלום שלנו הוא חלום ריאלי. והיות והוא חלום ריאלי, הוא חלום מציאותי, הנה, אבותינו חלמו ואנחנו מגשימים את החלום. לכן אצלנו החלומות, כמו שאמרנו מקודם, זה מציאות, היינו כחולמים. כי באמת זה לא חלום, באמת זה עובדה, זה מציאות. אבל הדרך שתופיע המציאות היא דרך מורכבת, מסובכת מאוד. עוד טיפה רגע, אולי בואו נקרא את זה שוב. אמנם עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית. לכתוב את ספר התורה של הציבור זה דבר קשה. עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. כי הרי התורה, כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות. צורף נקרא צורף, אדם שעובד בזהב נקרא צורף, כי הוא מסלק את הסיגים שאם אפשר לומר מכסים על הזהב, ומצד שני הוא מצרף, מחבר, מקבץ, מקשר את הזהב. כלומר, להיות אדם שהוא צורף, זה להיות אדם שמסלק את הלכלוך ומחבר את התוך הפנימי הנקי. זה לא פשוט להיות צורף, לא פשוט לדעת מה לסלק ומה לחבר, לדעת את הגבול, לעשות את התהליך הזה נכון, לא לזרוק את הזהב עם השיגים, ומצד שני לא להשאיר את השיגים עם הזהב, ומצד שלישי כל התהליך הזה הוא תהליך מסובך, הוא תהליך ארוך. אז להיות אדם שהוא צורף זה להיות, זה להתחבר לתהליך מורכב מאוד. אז התורה ומצוותיה, אומרים חכמים בגמרא, באו לצרף את הבריות. קבלת התורה של היחיד מצרפת אותנו. אנחנו מסלקים את הפסולת וחושפים את התוך הפנימי האמיתי. אז אם זה נכון בקבלת התורה של היחיד, בכתיבת ספר התורה של היחיד, מה נגיד על ספר התורה של הציבור? מה נגיד על קבלת התורה של האומה? מה נגיד על מלך שצריך לנהל את החיים הממלכתיים של האומה? פה הצירוף הוא הרבה יותר מסובך. הוא הרבה יותר מסובך באיכותו ובכמותו. גם בזמן שזה לוקח, גם במחירים שהם משלמים בדרך, בגלל טעויות ונזקים שקורים בדרך בגלל הטעויות האלה. עוד פעם, ומלאכת הצירוף של הכלל כולו, בתוך חברה הזקוקה לעניינים מדיניים, מדיניים הכוונה חברתיים, הוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלאכת הצירוף של כל יחיד שהוא לעצמו בתור איש פרטי. כי הרי איננו הרואות שגם המוסר האנושי הפשוט, בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו, עד כמה שאצל הפרטים יש לו על כל פנים איזו אחיזה בחיים, בין פרט לפרט, או אצל כל פרט בפני עצמו, לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין שיהיה מוסכם בתור חובת מוסר ביחס למדיניות הציבורית. קוראים לזה ציבוריות מסאבת, סיאוב במערכת של החברה. ואפילו המפלגה, ואפילו המפלגתית כולה. ובשביל כך אנו יודעים, אומר הרב, שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי. כאן אומר הרב משפט חמור, בהמשך הוא יגיד אולי משפט יותר חמור. עד שכל מושגי הטוב והרע, שימו לב, קבלת התורה של הציבור, כתיבת ספר התורה של הציבור, היצר הרע הלאומי יביא את החברה, כולל עם ישראל, למצב כזה, עד שכל מושגי הטוב והרע, הצדק והרשע, מה טוב, מה רע, מה צודק, מה לא צודק, מה רשע, הרי הם נעשים עבודים לגמרי. מתוך המאומה המדינית והקלחת הממלכתית הרותחת, אשר היא קיים נגרש. כתיבת ספר תורה של ציבור זה לא דבר פשוט. כתיבת ספר תורה של ציבור זה הרבה יותר מורכב מספר תורה של יחיד. לכן, האם זו המדינה עליה חלמנו? תלוי אם החלומות שלנו הם חלומות מכוונים או חלומות הזויים. אם אנחנו מבינים איך מדינה מתרקמת, איך מדינה נבנית, איך חברה נבנית, איך הלכות ציבור מופיעים, איך עובדים ספר תורה של רבים, מהי מלכות בישראל על שלל הצדדים המורכבים שבה? אז ברור שזאת המדינה עליה חלמנו. מה, מישהו חושב אחרת? מה, יכול להיות אחרת? כמו שלא יכול להיות אחרת באדם הפרטי, וקל וחומר באדם הלאומי. אבל אם אנחנו חלמנו חלומות חולמניים, אז באמת, אז יש לנו בעיה עם הרבה דברים, כולל עם עצמנו. אולי אני מציע עוד 5 דקות ברשותכם, כי זה הולך להיות יותר חריף. עוד 5 דקות, אם אפשר. אומר הרב, ובשביל כך, נטע יוצר העולמי מראש ומקדם את שמו של משיח לפני בריאת העולם. כנאמר, לפני שמש ינון שמו. שמש כידוע מסמן את עולם הטבע. השמש, הזורחת, המהירה, מחממת את הטבע. וינון זה אחד משמותיו של משיח כידוע. אומר שלמה המלך, לפני שמש ינון שמו. הקדוש ברוך הוא לפני שברא את עולם הטבע, ברא שמו של משיח שקדם לבריאת העולם. מה חכמים רצו להגיד שמו של משיח קדם לעולם, על פי הפסוק הזה לפני שמש ינון שמו? מה אכפת לי ששמו של משיח ייברא 3,000 שנה אחרי שנברא העולם? העולם הזה הוא בין 6,000 שנה, שקדוש ברוך הוא יברא את שמו של משיח אחרי 3,000 שנות היסטוריה. מה אכפת לנו? למה זה צריך להיברא דווקא לפני בריאת העולם? אומר הרב, מה זאת אומרת שחזל אמרו שמשיח נברא לפני בריאת העולם? זאת אומרת, אני אומר את זה בלשוני כבר נקרא, זאת אומרת, שלמרות שיהיו לנו את כל הסיבות, בעיניים החיצוניות שלנו שרואות את המציאות המורכבת של כתיבת ספר התורה של הציבור, לחשוב שחז בשלום ספר התורה של הציבור לא ייכתב יותר. כי תראה את אובדן הצדק, ושעוד מעט הרב יגיד, אובדן הצדק הוא מחיקת המוסר. תראה את הסאון החברתי, את השערוריות החברתיות. זה כתיבת ספר תורה, זה תהליך של כתיבת ספר תורה. אז כדי שלא נתייאש מהמציאות הכל כך מסובכת של קבלת התורה של הציבור על ידי כתיבת ספר התורה של המלכות של הציבור, הקדוש ברוך הוא ברא שמו של משיח לפני בריאת העולם, כדי לומר לנו, זה יסוד העולם, שמו של משיח זה יסוד העולם, זה תשתית העולם. כל מה שהוא גרעין העולם, תמצית העולם, יסוד העולם, משם הכל מתחיל, בסוף יתגשם בפועל. אז אל תתייאשו מכל התהליך, מכל הדרך שאנחנו נעבור בדרך. בדרך יהיו הרבה משברים, קשים מאוד, אבל פרופורציה. לפני שמש ינון שמו. אז הקדוש ברוך הוא נטע שמו של משיח לפני בריאת העולם, כדי ללמדנו שאף על פי שיהיו לנו הרבה קושיות, עד כדי ספקות, חס ושלום שיביאו אותנו לייאוש, שהעולם הזה בסוף לא ייכתב בו ספר התורה הציבורי. לא נכון. שמו של משיח קדם לבריאת העולם, ספר התורה הציבורי הזה ייכתב, והוא נכתב דרכנו, דרך כל הסיבוכים וכל הסיבובים. בואו נקרא, ובשביל כך נטע יוצר העולמי מראש ומקדם את שמו של משיח לפני בריאת העולם, לפני שמש ינון שמו. מה זאת אומרת? מי הוא המשיח? המשיח זה מלכות ישראל. משיח בן דוד. כוח ממלכתי, מדינה, ספר תורה של ציבור, אלוקות המנהלת את המערכות הלאומיות, כל זה נברא לפני בריאת העולם. כדי, כוח ממלכתי נגזר מעצם היסוד שבקדושה, מוכן הוא בעומק נשמת ישראל הכללית, לפני שמאומת החיים של העולם כולו תוכל לרשום עליו את הרשמים של מחיקת הצדק ואובדן המוסר. תראו איזה ביטויים. מושגי הטוב והרע, הצדק והרשע, עבודים לגמרי. מחיקת הצדק ואובדן המוסר. בואו נודה שעוד לא הגענו למצבים האלה. כחברה, עוד לא הגענו לזה. יש פרשיות כאלה, פרשיות אחרות, בסדר. כסף קטן, כסף גדול, בסדר. אבל זה עוד לא טוטלי, ברוך השם. צריך לראות כמה סרטים של נופלים, על נופלים ביום הזיכרון, כדי להבין איזה חברה בריאה יש לנו. בסופו של חשבון ובתחילתו של חשבון. אז שמו של משיח קדם לבריאת העולם כדי לעורר אצלנו, לחנך אותנו, לוודאות שספר התורה של הציבור נכתב דרך כל המכשולים. דרך אגב, לא רוצה להתפזר, אבל הרב כותב במקור מספר 4, שלפי התפיסה שאומרת שהדיבור הזה של ממלכת כהנים לא רק היה בבית בסיוון, כלומר ביום השני של החודש, אלא היה ביום השני של השבוע, בבית של אותו שבוע, ביום בית של אותו שבוע, כל זה בא ללמדנו, הרי חזל אמרו שביום השני לא נאמר כי טוב. וחזל אמרו יותר מזה, שביום השני נבראה המחלוקת ונברא גיהינום. מאיפה חכמים ידעו את זה? איפה זה כתוב בתורה שנבראה המחלוקת? אלא פשוט, כל זמן שיש מציאות שנקראת אחד, וערב ובוקר יום אחד, לא ראשון, יום אחד, אז כשיש דבר אחד, אין חילוקים, אין מורכבות, אין גיהינם. יש כי טוב. ברגע שיש שניים, עצם הבריאה של היום השני, יוצרת כבר דבר שונה. כשיש דבר שונה, כבר יש מחלוקת, כבר יש פוטנציאל גיהינה. מה זה בא לומר? אומר הרב במקום מספר 4, שממלכת כהנים שנאמר לנו בבית בסיוון לכולי אלמה, וביום השני לפי דעה אחת, בשבוע, הגדר הזה של ממלכת כהנים, הספר התורה הציבורי הזה, ייבנה דרך המציאות שנקראת יום שני. דרך המציאות של החילוק, המסלולים השונים, הטוב והרע, הרוחני והחומרי, המתקדם והנסוג, המובן והתמוע, דרך כל המסלולים. תיבנה ממלכת כהנים. אולי אני אקרא רק משפט אחד בהקשר הזה, תראו רגע, מקום מספר 4, בסוף, 8 שורות מהסוף בערך. וסוף מעשה במחשבה תחילה, להודיע שהמטרה היותר אחרונה בטוחה היא, ולכן נברא שמו של משיח לפני בריאת העולם. אם, כלומר, אף על פי, שכדי להשיג אותה את המטרה האחרונה שהיא הראשונה, אם אף על פי שכדי להשיג אותה, כל כך מתפצלים הם הדרכים, בחינת יום שני, והמכשירים הטובים והרעים, כולם הם משמשים להופעתה. זה ממלכת כהנים. המחלוקת והגיהינם שנבראו בשני, עם כל ההשלכות והמשמעויות, גם הם מכלל השלבות, כלומר השלבים בסולם, שדורכים על ידם, על ידן, אל רום ראש פסגת המטרה. וכשאנחנו נצטרך לעבור דרך המחלוקת ודרך הגיהינם, דרך אובדן הצדק ומחיקת המוסר, דרך שערויית אולנד, אולילנד וכדומה, זה הדרך, אז יהיו לנו הרבה קושיות. אל תתייאש, לפני שמש ינון שמו. כתיבת ספר התורה של הציבור, זה דבר מסובך, זה יום שני. ועל דעת הדאחי, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם רוצים להתחתן איתי? בבקשה. מוכנים להיות ממלכת כהנים? יש לכם שתי אפשרויות, להגיד כן ולהגיד כן. אין אפשרות להגיד לא. תגידו לא, אין חופה. כמובן לא יכלנו להגיד לא, לכן להגיד כן ולהגיד כן. אבל זה מורכב, זה מסובך. רק עוד חצי משפט וכבר השאלות החשובות. אומר הרב, איזה נפלא. ומפני כך אנחנו קוראים את מגילת רות, החותמת בתולדתו של דוד מלך ישראל, יסוד משיח אלוקי יעקב בחג השבועות זמן מתן תורתנו. תשאל יהודי מצוי, למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות? יגיד לך שלוש סיבות. סיבה אחת, כדי לקבל עלינו תורה. כמו שרות התגיירה, כך אנחנו צריכים להתגייר. קבלת התורה. ב', מה תורתה של נעמי תורת חסד? אף תורתנו צריכה להיות תורת חסד. ג', היות ודוד המלך, המופיע בסוף מגילת רות, נולד ונפטר בחג השבועות, לכן גם נוהגים לקרוא ספר תהילים בחג השבועות, לכן אנחנו קוראים את מגילת רות בחג השבועות. אומר הרב על ההסבר השלישי, הרבה יותר עמוק מזה. אנחנו קוראים את מגילת רות בחג השבועות כדי ללמדנו שקבלת התורה בחג השבועות היא קבלת הממלכה בחג השבועות. היא קבלת מלכות ישראל, היא קבלת משיח בן דוד. והדרך למשיח בן דוד עוברת דרך המסלול שנעמי ורות עברו עם כל הסיבוכים בדרך. לכן אנחנו קוראים את מגילת רות בחג השבועות. באמת אני לא רוצה להגיד דברים קשים בשעה 12:10 בלילה, בליל יום העצמאות. אבל מי שלא מבין את זה לא בטוח שהוא מקבל תורה בשבועות. הוא עסוק אולי בקבלת התורה הפרטית שלו. הוא לא מבין שעיקר קבלת התורה בחג השבועות היא קבלת התורה של הציבור. היא קבלת התורה של המדינה. וקבלת התורה של המדינה עוברת דרך המסלול שנעמי ורות עברו. והמסלול הזה הוא מסובך מאוד. אז זה לא כי דוד המלך נולד ונפטר בשבועות, קוראים מגילת רות בשבועות. כי כל עניינו של חג השבועות זה דוד מלך ישראל, זה מלכות ישראל, זה התורה והממלכה, קשורים קשר בעלי נתק זה עם זה. וזה מסובך, כמו המסלול של מגילת רות. כן, השם.
מה אנחנו אומרים שהמבנה, זאת אומרת, הדרך, הגאולה, הדרך לגאולה, היא דרך
היצר הרע הלאומי. הוא יחתום את הכל. לא, זה שהמשיח קדם לעולם, שמו שמשיח קדם לעולם, זה אומר שבסוף תופיע במציאות בפועל ממלכת כהנים. בסוף תופיע בפועל במציאות גוי קדוש. הדרך לעבור, שאנחנו צריכים לעבור עד גוי קדוש, עד ממלכת כהנים, הדרך הזאת היא מסובכת מאוד. אז שמו של משיח קדם לעולם זה בא לומר שאנחנו צריכים להבין שעיקר קבלתה של תורה היא קבלת הציבור ולא קבלת היחיד. וקבלת הציבור היא קבלה מסובכת. גיל ההתבגרות של האדם הפרטי, נגיד, הוא בין שנתיים ל-10 שנים, 15 שנה, גיל התבגרות של אומה, גיל התבגרות של אנושות, זה תהליך של עשרות אולי מאות שנים. ההישגים של מדינת ישראל אחרי 62 שנות מדינה, ואחרי כן נגיד 130 שנות ציונות, מאז העלייה הראשונה נגיד 150 שנות ציונות, ההישגים האלה הם מדהימים. יש עוד הרבה מה לעבוד, יש הרבה מה לתקן, גם הצד הלאומי, גם הצד הרוחני כמובן. אבל בואו נסתכל בפרופורציה. האם זו המדינה עליה חלמנו? ודאי שזאת המדינה עליה חלמנו. האם טקס יום העצמאות, כאן בהר הרצל, כולל הזיקוקים בסוף, ככה צריך להיראות יום העצמאות במובן השלם שלו? לא. האם זה התחלה של משהו? ודאי. יצא לראות באינטרנט הערב כמה דקות מהטקס בהר הרצל. המחשבה הראשונה שחשבתי לעצמי, כשראיתי ככה את הטקס המרשים הזה, יש בו בעיות, אנחנו לא אומרים שלא, אנחנו רואים לבעיות. זה מה אויבינו חושבים כשהם רואים את זה. מה העולם הערבי כשהוא רואה את הטקס המרשים הזה, את העוצמה הזאת? מה הוא חושב? הוא שמח או אבל? הוא מקבל ביטחון או מתייאש? פשוט שהוא מאבד את ביטחונו, כשהוא רואה כזאת עוצמה, כזה דיוק, כזאת שמחה, כזה ביטחון, כזאת עצמאות. נכון, זה עוד לא שלם, יש עוד הרבה בעיות, אבל זה מחליש אותנו, מחזק אותנו כלפי האומות. זה מחליש אותנו, מחזק אותנו כלפי עצמנו. זה תהליך שצריך לעבור אותו. רמי, מה רצית מקודם? אנחנו צריכים לדעת שהתוצאה היא מדינה על פי תורה, לא רק עוד פעם במובן הפרטי, אלא במובן הלאומי. ב', מה שאפשר לתקן מבפנים, תקן מבפנים. מה שאפשר להשלים מבחוץ, להשלים מבחוץ, למה לא? אבל לא במקום, לא כתחליף. אם אפשר לבנות את מערכת המשפט כמערכת משפט תורנית, מה טוב ומה נעים. אם אי אפשר, אז יקומו בתי דין, שדרך אגב, ככל שהזמן חולף, מערכת המשפט מעודדת את זה מבחינות מסוימות, כי זה מקל את המשפט בבתי המשפט. זה חוסך קצת עומס, ולאט לאט הדברים ישתלבו אחד עם השני. כמובן להקים צבא אחר זה בלתי אפשרי. אתה יכול להחליף ממשלה? בטח בעולם דמוקרטי שבו הציבור בוחר, את מה תחליף את הציבור? היה רעיון בזמנו להקים מדינת יהודה ביהודה. זה חוסר הבנה, מה אנחנו מדברים פה? המדינה היא מדינה של ציבור, היא מדינה של עם. וכמו ציבור, צדיקים, בינוניים ורשעים, הכל כמשל, זה דבר מורכב. זה לא פשוט. אני יכול לספר סיפור אחד, בסדר? אתמול בלילה בשעה מאוד מאוחרת, ישבתי מול האינטרנט, לא שתחשבו שאני יושב מול האינטרנט שישום ולילה, כן? בימים האלה, ככה, בשעות מאוחרות, אני חושב ש... והיו כמה סרטים קצרים, כמדומני זה היה בערוץ אחד, כמה סרטים קצרים על 5 או 6 נופלים. אז אנחנו רגילים בשנים האחרונות לספר את הסיפורים הגדולים. דזכרתי זה קצת היום בשיעור בצהריים. את הסיפורים על האנשים המיוחדים, שבאו מהמשפחות המיוחסות, ולצרינו הרב טרגדיות נוראות, וכו'. אבל אחד הדברים, אני חושב, הכי יפים שעשו בסרטונים האלה, זה דווקא לספר את הסיפורים של האנשים במחאות הרגילים. הפשוטים. אותם החיילים האלמוניים שהשאירו יתומים, השאירו אלמנות. אותם נרצחי הטרור. האנשים הפשוטים. והסיפורים הקטנים האלה הם הסיפורים הכי גדולים. למה? כי אתה רואה שהגודל הזה קיים אצל כל אחד, בכל משפחה. אלא לצערנו הרב, אנחנו נחשפים לזה רק כשקורה אסון. אז פתאום מגלים את עצומות הנפש ומי אנחנו באמת. אז זה לא רק ההוא המיוחס מהמשפחה ההיא והאדם עם הכוחות האלה. זה כל אדם מישראל. יש לו את העוצמות האלה, את הגודל הזה. אתה רואה מה זה אחוות אחים? היה סרט אחד על אישה צעירה שהתחתנה בגיל 25. ואם אני לא טועה, אחרי שנה וחצי, בעלה נהרג, אם אני לא טועה, בלבנון. ואתה רואה, מאז עברו שנתיים אולי יותר, אתה רואה את התמיכה המסיבית של החברים שלו בא. מראים את זה בסרט. זה לא מצוי דבר כזה בימים אחרים, זה לא מצוי האחווה, האחי הזה, האחווה הזאת לא מצויה. וכמדומני שלא ראיתי שם אחד עם כיפה על הראש וזקן. איזו אחווה, איזו תמיכה. מדהים. זה תהליך שצריך לעבור אותו. אני מנסה להגיד שהבילד אין של הקמת מדינה הוא יצר הרע גדול. זה יבוא מבפנים, זה יבוא מעצמנו, זה יבוא מתוכנו. המשיח יסיים את המלאכה. כתוב בנביא זכריה, אם אינני טועה, כך: הנני שולח מלאכי לפניך, ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא האדון אליך, לא המלך אשר אתם מבקשים. אם אני לא טועה, זה פחות או יותר הפסוק. אומר אבן עזרא במקום, אומר מפרשים במקום: ופתאום יבוא האדון אליך, לא. מי זה האדון הזה? האדון, המלך המשיח. ופתאום, אומרת הגמרא, משיח בא בסך אדם. משיח יבוא פתאום. בסדר, אז אם כך, לא צריך לעשות כלום. פתאום יבוא המשיח. כן, רק יש רשע לפסוק. הנני שולח מלאכי לפניך, ופינה דרך לפניי. הקדוש ברוך הוא ישלח לפני האדון אשר אנחנו מבקשים, המלך המשיח. ישלח מישהו שיפנה את הדרך. מי זה המישהו הזה שיפנה את הדרך? עיריית ירושלים, מי זה? אומר אבן עזרא, ייתכן להיותו משיח בן יוסף. אז זה לא אדם, זאת תקופה. זאת הוויה היסטורית, חברתית, כלל ישראלית. כל מה שהוא משיח בן יוסף, כידוע וכמפורסם, קיבוץ גלויות, עלייה לארץ, בניין מדינה ברובד הטבעי, זה מי שיפנה את הדרך. הנה אני שולח מלאכי לפניך, הוא המלאך שיפנה את הדרך, הוא פינה דרך לפניי, ואחרי שאנחנו נעשה את שלנו, הוא פתאום. יבוא אדון אליך, לא. מי רצה לומר משהו? כן, מישהו. לא ראש ממשלה כאדם פרטי, לאומה כאומה. תראה, אופה, אני לא רוצה באמת בליל העצמאות לדבר על דברים כאלה, אבל כולנו יודעים שבמגזר הציבורי יש הרבה יותר שחיתויות מאשר במגזר הפרטי. נכון או לא? תקרא לזה בירוקרטיה, תקרא לזה קשרים, לא יודע איך תקרא לזה. זו עובדה. ניקח דוגמה של... כן, עוד פעם, זה לא הזמן והמקום לדבר על זה, אבל נגיד עניינים של צניעות, בסדר? אדם, נגיד, שיש לו איזה בסיסי מוסר בסיסיים, יסודות מוסר בסיסיים, אז שהוא חי באזרחות, הוא חי יחסית בצניעות. הוא לא פרוץ. אנחנו יודעים שכשאתה עולה על מדים, כשאנשים עולים על מדים, זה לא בדיוק ככה. פתאום נפרצים גבולות. ברגע שאדם נכנס להיות חלק ממערכת של ציבור, זה מתחיל להיות יותר מסובך. יותר קשה. נכון, לכן הנפילות הרבה יותר קשות. דרך אגב, אני חושב שזה שאנחנו נחשפים בשנים האחרונות לפרשיות שחיתות בנושאים כאלה ואחרים, נקרא לזה במנגנון ההנהגה של עם ישראל, ולתקשורת כאן יש תפקיד חשוב, בין אם יוסד השם שם בין אם לא, אבל לפחות התוצאות בסוף נקווה שהן טובות, זה דבר גדול, כי אנחנו מסלקים מאיתנו את כל המוגלות האלה, את כל הלכלוך הזה. אנחנו מואסים בזה. אנחנו לא רוצים את זה. זה יתרון של שלטון דמוקרטי, לא לזלזל בזה. היא גופה. הנה, אדם פרטי, זה גם עוד, אדם פרטי באזרחות, יש לו דעה, יש לו השקפת עולם, בדרך כלל הוא עומד בזה. אדם שנכנס למערכת של שלטון ושררה ויחסים בין, נקרא לזה, מנהיגים ומונהגים, יכול לשנות את דעתו מכאן לכאן באופן קיצוני. איך זה יכול להיות? ואנחנו לא מדברים על אדם עכשיו, ראש ממשלה, שר אוצר, שר ביטחון. אנחנו מדברים עכשיו על המערכת כמערכת, שהיא תבוא לידי ביטוי גם דרך האנשים. אבל הציבור כציבור, המדינה כמדינה. תסתכלו רגע, אם אפשר, אני חושב שגם את זה הזכרנו באחד השיעורים דווקא לא מזמן, בימים האחרונים. יש בפסיקתא רבתי מדרש מזעזע, כאן במחשב הוא יצא עם טעות במילים, אבל אני אקרא ואתקן. הפסוק אומר כך, גילי מאוד, פסוק בזכריה, גילי מאוד בת ציון, מקור שבע, ארי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. אם כן, בת ציון, בת ירושלים צריכה לשמוח, לגיל, צריכה להריע, מלכנו מגיע, צדיק ונושע, עני ורוכב על חמור וכו'. יש במדרש כמה הסברים לפסוק הזה. אחד ההסברים, דבר אחר, גילי מאוד בת ציון, הנה מלכך בא. מי זה המלך הזה? זה שנקרא מלך, שעתידו למלוך על דורות הראשונים ועל דורות האחרונים. בסופו של דבר השם הוא המלך. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ימלוך. השם, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. בסופו של חשבון. עכשיו, המלכות של ריבונו של עולם, היא לא תבוא פתאום מיריק, היא תבוא, כמו שאנחנו יודעים, ממלכות ישראל. משיח בן דוד וכל המלכות שקודמת, משיח בן יוסף. אומר המדרש מזעזע. אז הקדוש ברוך הוא מלך שבסוף יגיע דרך המלך המשיח של אני ורוכב על חמור. דרך כל המשיחיות שקודמת, משיח בן יוסף וכו'. והקדוש ברוך הוא מכריז להם לכל צדיקי דור ודור. מה אומר הקדוש ברוך הוא לצדיקים שבדורות, לצדיקי הדורות? אומר להם, צדיקי העולם, עכשיו כאן טעות במחשב, אף על פי שדברי תורה חביבים לכם, חביבים עליכם, ואז משהו מעין המשפט הבא, אני לא זוכר בדיוק את המילים, לא טוב או משהו כזה, לא בסדר עשיתם, משהו בסגנון הזה, שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי. לחכות לתורה זה פשוט, כי זה מאוד סטרילי, זה מאוד נקי, זה מאוד מדויק, זה מאוד ברור, זה מאוד ברור, בהיר. לחכות למלכות ולפעול במלכות זה מסובך. לא אמרנו שהם צריכים להיות בפוליטיקה באופן מעשי, אבל הם צריכים להביע עמדות בעניינים פוליטיים. לכן הקדוש ברוך הוא יבוא בטענה, כשיבוא בסופו של דבר מלך המשיח, הקדוש ברוך הוא יבוא בטענה. למי? לכולנו, כולל הצדיקים. מה הוא יגיד לצדיקים? יגיד להם, ריבונו של עולם, למה חיכיתם לתורתי? אני אומר את זה בשפה שלמדנו מקודם, במובן של קבלת התורה של היחיד, ולא לתורתי, במובן של קבלת התורה של הציבור. למה ניתקתם בין תורה לממלכה? למה לא הבנתם שכתיבת ספר תורה של ציבור זה דבר מורכב, אבל אף על פי כן, ככה ספר התורה של הציבור נכתב, ותהיו שותפים. כזה בחור יבוא בטענה. זה לא מדרש פשוט המדרש הזה. בואו נסיים, כן. את הפסיקתא הזו? אנשים לא ציונים? דתיים לא ציוניים? אני לא מאמין שיש דבר כזה. מה, על פי התפיסה? תשאל אותם. אנחנו נהיה מה שצריך. תשאל מי שאתה רוצה לשאול. בוא נדבר דברים חיוביים. סיכום, אומר הרב, והיה זה לנו לאות שבאותה התנועה, כלומר הציונות, אני חוזר לשתיים לקראת הסוף, 15 שורות מסוף שתיים, אמצע העמודה האמצעית, מתחת לכותרת. והיה זה לנו לאות שבאותה התנועה, כלומר תנועת הציונות, שהחלה באותם ימים, שאיננו מרגישים בה את הצמיחה החברותית הלאומית, במובן הטבעי, האנושי, אני מקצין קצת, החילוני, להבדיל, המתבולל. ואז אלינו לאות, שבאותה התנועה שנינו מרגישים בה את הצמיחה החברותית הלאומית, אסור לשכוח שהצמיחה החברותית הלאומית היא התחלה של כתיבת ספר תורה של ציבור. ולכן אנו חייבים לידע קודם כל את המנהיגות, את החברה, ולפעול בפועל להתחיל לכתוב את ספר התורה בתוך המערכת הלאומית הטבעית הזאת. ולדעת שזה מורכב, יהיו משברים בדרך. והיה זה לנו לאות שבאותה התנועה שאיננו מרגישים בה את הצמיחה החברותית הלאומית, אנו חייבים לרומם בה את המדרגה המוסרית ואת הזיקה ליסוד הקודש שלנו. בכוחה של תורתנו הקדושה שהיא תורת חיים מקור הצדק ומעיין האמת. וחלילה לנו לחשוב שהגלים הסוערים שבשאיפה המדינית, שהם סוערים מצד זה שאנחנו יכולים חס ושלום לשכוח את התורה, כביכול לא צריך את התורה, או שמי יודע אם בסוף יצא מזה, וכו'. וחלילה לנו לחשוב שהגלים הסוערים שבשאיפה המדינית רשאים הם לעבר את עינינו, מבלי לראות נכוחה שבעצם מתחיל להיכתב פה ספר תורה. וקל וחומר שחס לנו ליתן ליצר המפלגתי העלול להתעורר ביותר, כי היצר הלאומי מתעורר כשהלאומיות מתעוררת. בעת שהתנועה המדינית הולכת להיווצר, שיעביר אותנו על מידת הצדק והאמת, על מידת האהבה האנושית הכללית והפרטית, אהבת ישראל וחובת הקדושה המיוחדת לישראל. סיכום, כי חובתנו היא לא רק להיות אנשי קודש בתור אנשים פרטיים. לא זה החוזה שהקדוש ברוך הוא חתם איתנו בהר סיני. כי אם גם הוא בייחוד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולשאוף ליסוד ממלכתי מקודש, שהוא הגודל הזה של אלוהות שמתגלה בלאומיות, שדת שמתגלה במדינה, בשביל הגודל הזה היה שווה לברוא את העולם. שחברה שלמה על כל מערכותיה המעשיות יכולה לנהל את עצמה בקדושה ותארה. אבל, היות וזה מסובך, השמו של משיח צריך להיות קודם לעולם כדי שיהיה לנו ודאות שזה בסוף יופיע. כי הדרך והמסלולים שנעבור יהיו מסובכים מאוד, ויכולים להביא אותנו חס ושלום לייאוש. לא נכון. שהוא כדאי להיות נקרא בשמו, היסוד הממלכתי המקודש, שמו של משיח, עוד מלפני ההתהוות של העולם המעשי וכל סעונו, עם כל המשמעויות שבו. מיסוד התורה שקדמה לעולם, ומסודו של דוד מלך ישראל, שגם הוא קדם לעולם, שמו של משיח, והוא חי וקיים. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, במהרה בימינו, אמן. אם כן, האם זו המדינה עליה חלמנו? ודאי. נזכה לחלום חלומות מכוונים, והחלומות יפכו למציאות. בעזרת השם, חג שמח.